רבותיי, אנחנו עם ישראל נמצא כעת במצב לא קל, והרמב״ם כותב מצוות עשה מן התורה, שכאשר יש מלחמה או כאשר האויבים קמים נגדנו, מצוות עשה מן התורה לזעוק ולהתפלל לפני אבינו שבשמיים, שנאמר, וכי תבואו מלחמה בארצכם, על הצער הצורר אתכם, ותקעתם בחצוצרות לפני אלוהיכם, ונושעתם מאויביכם. רבותיי, אלה ימים שאנחנו כולנו צריכים לעשות בהם חשבון נפש. אנחנו צריכים להתנהג בזהירות רבה, כיוון שזה עדנה דריתחה. בגמרא מובא, מסכת יומא, שיש ארבע חלוקי כפרה. ארבע מדרגות יש בכפרת עוונות. אחד, זה הכי קל, חס ושלום, זה קל, אבל שהוא הכי פחות חמור. מי שביטל מצוות עשה, למשל, אבא או אמא אמרו לו לעשות איזה דבר ולא עשה, ביטל מצוות עשה, לא קרא קריאת שמע בזמן, בבוקר, בערב, וכן הלאה. עשה תשובה, יש כמה צעצועים פה שמשחקים איתם. עשה תשובה, מיד אינו זז משם עד שמוחלים לו. אבל אם עבר על לא תעשה, עבירה שכתוב בה לא, כמו בפרשת קדושים, לא תכחשו, לא תשקרו ועוד. אז תשובה תולה ביום הכיפורים מכפר. צריך לחכות עד יום כיפור שיתכפר לו העוונות. עבר על כריתות ומיתות בית דין, עבירה שיש בה כרת, עבירה שיש בה מיתה, כמו שחילל את השבת. עבר באיסור עריות לא עליכם, שיש שמה כרת, ושמה מיתת בית דין. תשובה תולה, יום הכיפורים תולה ועדיין לא מכפר, עד שיבואו עליו איסורים, ואיסורים ממרקים. ושלא נדע מה זה איסורים, כל מיני סוגי איסורים יש. עבר על חילול השם, עשה עבירה שאחרים ראו ואמרו, או, מותר לעשות את זה, אם הוא עשה כך, אני יכול לעשות יותר ממנו. זה נקרא חילול השם. אחד הדברים שהחילול השם, רבותיי, זו מגפה קשה מאוד, שהיום לא מדברים עליה. זה שאנשים מדברים בבית הכנסת, או עושים אירועים בבית הכנסת. בשבת, עושים בר מצווה, ובשמיים זה צלם, מצלם. זה הילול השם נורא והיום. והשכינה בורחת וצועקת, מי ביקש זאת בידכם, רמוס חצריי. וכן הלאה, השם מרחם. אפילו אדם מדבר עם חברו בית הכנסת. ואז גורם הילול השם. זה לא מכפר, לא תשובה, לא יום כיפור, לא איסורים, בר מינן, רק המוות, שנאמר, שם כתוב אצל, אם מכופר להם מהעוון הזה עד ימותון, בר מינן. רבותיי, אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, בעידנא דריתחא, כמו עכשיו, שאין יום, שאנחנו לא שומעים שחיילים נופלים. אין יום שאין לנו כל מיני אנשים נפטרים פתע פתאום. אז זה עידנה דריתחה, סימן שבשמיים דנים כעת, זה כמו ימי עשרת תשובה, ויותר יותר קשה מעשרת ימי תשובה. זה ימים לא קלים בכלל, אני לא זוכר דבר כזה עשרות רבות של שנים, אפילו מזמן מלחמת יום הכיפורים ולפני כן ששת הימים, לא היו ימים כאלה. שכל העם במצוקה. ותדעו רבותיי, שאנחנו חייבים להתפלל, כיוון שאמר לי איזה אחד מדולי הכלכלנים פה בארץ, שלוש מקומות יש בארץ ששהם משם באים כל היבוא, כי המדיניות של הממשלה מטופשת, לא לייצר, לא לעודד את החקלאים, לא לעודד כלום, הכל מייבאים תלות בחוץ לארץ וכל מיני מדינות. שלוש מקומות יש שמשם באים היבוא של המזון, ומזון בסיסי אני מדבר, אם זה קמח, שמנים, ביצים אפילו, מייבאים היום. יש אחד בנמל חיפה, זה המקום המרכזי. השני זה בנמל אשדוד, והשלישי בנמל אילת. נמל אילת, כולם יודעים כבר היום שהיא סגורה, אי אפשר לעבור. באו האיראנים ממחשמם, והיום בגלוי נלחמים בנו. ולא נותנים להעביר שום אונייה ושום ספינה, אפילו שהיא קשורה באיזו צורה שהיא לישראל. ואין, אי אפשר להביא מנמל אילת כלום, לא מגיע לשם שום דבר. נמל אשדוד מאוים על ידי החמאס, ואף אחד עוד לא יודע מתי החמאס ייפול. ונמל חיפה, אתם יודעים כבר איזה תמאים עומדים לנו שם בצפון, לא רוצה להזכיר את שמם. הארורים האלה, הם מטווחים את נמל אילת, חיפה, סליחה. ומשם יכול להיות מצב שחס ושלום לא יהיה פה מזון. ואנחנו שותקים, ממשיכים, עולם כמנהגו נוהג. אוכלים, מטיילים, עברתי כעת בדרכים, אתה רואה אולמות, בתי אוכל מלאים, ואנשים אוכלים בחוץ, זוללים, אכול ושתה. נו, נו, זה מפריע. אכול ושתה כי מחר נמות. כך אמר הנביא. ורבותיי, אנחנו ציבור יראה השם, אנחנו ציבור המאמינים, צריכים לתת אל ליבנו, להתפלל לאבינו שבשמיים. אנחנו יצאנו מימים נוראים, ומיד נקלענו לתוך מצב מאוד לא פתום, מצב מאוד קשה, לא היה דבר כזה בעולם. לכן צריכים לתת אל ליבנו, רבותיי, לפשפש במעשים, במעשים זה לא עבירות, המצוות איך נעשות. כל אחד יושב עם עצמו ויחשוב, אני מתפלל שלוש תפילות ביום, מתי אני מגיע לבית הכנסת? הרמב"ם כותב, באלו דברים שאדם עושה אותם, ביניהם אוכל פירותיהם בעולם הזה וקרן קיימת לו לעולם הבא, השכמת בית הכנסת. מבאר מה זה השכמת בית הכנסת? לא שקבעו תפילה בשעה חמש, והוא הגיע בדיוק בחמש. לא, זה לא נקרא השכמה. השכמה נקרא שבאת רבע שעה לפני הזמן. השכמה נקרא שקבעו שיעור בשעה שבע, ואתה הגעת ברבע לשבע, או בשש וחצי. על זה אתה מקבל שכר. ולכן אנחנו אומרים בסיום מסכת, מודים אנחנו לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, ששמת חלקנו מיושבי בית המדרש, ולא שמת חלקנו מיושבי קרנות, שאני משכים והם משכימים. אני משכים ומקבל שכר, הם משכימים ואינם מקבלים שכר. שאלו מה פירוש אני משכים והם משכימים. נערו את הדברים, הגעה בעצמך אם יש מפעל, מפעל שעובד בכל מיני, מגמות, כל מיני עניינים. ויש פועלים, מנהלים ואחראים שצריכים להגיע בשעה מסוימת. והגיע פועל אחד, הגיע שעה לפני הזמן והמפעל סגור, והוא עומד מול מפעל נעול. אחרי זה, שמגיע סוף החודש, מקבל את המשכורת. אז הוא בא לבעל המפעל ואומר לו, תשמע, אני הגעתי שעה לפני הזמן, כל יום. אבל מי אמר לך לבוא שעה לפני הזמן? אני משלם בשעות הקבועות של העבודה. אתה לא צריך לבוא לפני כן, תשב בבית, תשען, תאכל, תשתה, תהנה. אבל אצל הקדוש ברוך הוא זה לא כך. אצל הקדוש ברוך הוא, אם אני השכמתי אפילו שעה או שעתיים או ארבע לפני וחיכיתי, ואפילו היה בית הכנסת נעול וחיכיתי שם, אני מקבל על זה שכר. אז זה אומר, אני משכים ומקבל שכר. אחר כך אני רץ והם רצים. אני רץ ומקבל שכר, הם רצים לבאר שחת. הוא מרגע בעצמך, אם אדם בא לדוגמה לעבודה ורץ לעבודה, אז הוא מבקש תוספת ריצה. תגיד לו, אין אצלנו סעיף כזה, לא מעניין אותי, אתה תגיע בזמן. הוא אומר, לא, אבל אני רצתי כדי להגיע בזמן. אז תצא יותר מוקדם. היה פקקים, אז תצא לפני הפקקים. יש הרבה אנשים, יש להם הרבה תחבולות ועניינים. הרי ביפן ישנים בכבישים, זה ידוע. יוצאים בלילה ונרדמים בכביש, ואחר כך מתחילים, יש אוטומט שם, הוא מהיר אותו. כן, יש עוד כלב שם לידו, מהיר אותו, עושה לו הרב, והוא נוסע. אז תמצא לך פטנט איך להגיע. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, איך כתוב בתהילים, חשתי ולא התמהמהתי לשמור משפטי צדקיך. ובנביא כתוב, נרדפה לדעה לדעת את השם. כלומר, יש מצווה לרוץ. ובגמרא מובא על ריש לקיש, שהיה רואה בני תורה בדורו, שהיו רצים ביום שבת. אז הוא חשב שאולי זה לא כבוד שבת. הרי כתוב, אנחנו קוראים, אומרים את זה לפחות בקידוש של הבוקר בשבת. כתוב, אם שתשים בשבת רביך, עשות חפציך ביום קודשי. מה זה תשים בשבת רגליך? מה הרגל עושה פה? אלא שלא יהיה הילוכה של שבת כהילוכה של חול. בחול אדם רץ ברחוב, אבל בשבת צריך ללכת בהליכה רגילה, נורמלית. אבל הוא ראה בני תורה שרצים ללמוד תורה. אז הוא אמר, אולי מחללים שבת? זה לא כבוד שבת? עד שראה את הפסוק, נרדפה לדעת את השם. כלומר, כדי ללכת לבית הכנסת, כדי ללכת לדבר מצווה, אתה מקבל שכר על הריצה. אני אספר לכם מה עשה. היה גאון מווילנה, סיפר את זה, עליו השלום. הוא חי לפני למעלה מ-250 שנה. הגאון מווילנה כתב שהייתה לו אמא זקנה, היא הייתה אלמנה למעלה, חוץ מכם, מ-30 שנה אלמנה. והאישה הצדקת הזאת, אמרה, מה יש לי לעשות? אני אעשה מצוות. מצאה איזה חברה, ואיתה ביחד, חברה טובה, נשבעו זו לזו, שיהיו שותפות בעולם הבא. וכל מצווה שאחת הולכת לעשות, תגיד לחברה שלה, הלכו יחד. אז אם יש כלה יתומה שצריך לדאוג לה, הן הולכות יחד לדאוג. משפחה מרובת ילדים שמצבה הכלכלי לא טוב, הולכים יחד. והיו מכירות כמה גבירות, נשים שיש להם אמצעים, והיו הולכים להתרים אותם מבית לבית. כן, זה לא בושה. כתוב, כי לא יחדל אביון מקרב הארץ. אז הלכו יחד ונשבעו זו לזו, שמי שתיפטר ראשונה ותלך לעולמה, תבוא בחלום לחברתה להגיד לה מה עוד צריך לעשות. כיוון ששם בבדן של מעלה פותחים את הפנקסים ורואים מי עשה מה וכמה. אז בקיצור, אבל ידוע, כך כותב הרב מעבר יבוק, שהנפטר, בשעה שהוא נפטר, משביעים אותו, לא לבוא ולגלות כלום מה עובר עליו בלי רשות. לכן אין להם רשות לבוא ולספר לנו. למה? כי אחרת, זה לא חוכמה שכל אחד יעשה מצוות. המת כבר גילה לו מה הולך שם, אז הוא יודע, אז הוא נזהר, הוא עושה בשביל שכר. אבל כאן הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לך בחירה, יהיה לך יד חופשית, אתה יכול לעשות טוב ויכול לא לעשות טוב. יכול ללכת להתפלל, יכול לא להתפלל, אף אחד לא כופה עליך. שתעשה הכל מבחירה חופשית, ואז יש לך שכר. הכלל של שכר ועונש זה כשיש בחירה חופשית. לכן לא רוצים לגלות. אבל סוף נפטרה השותפה שלה, נפטרה ראשונה. עבר שבוע, שבועיים, אז היא בשעת הפטירה, תקופפה לידה ולחשה לה באוזן, תזכרי שנשמענו לבוא ולגלות, אז אני מבקשת ממך כעת שתבואי ותגלי לי מה קרה איתך שם בבדן שמעלה, ואני אחכה לתשובה. עבר שבוע, עבר שבועיים, חודש, חודשיים, ועדיין היא לא שומעת כלום. עברו שלושה חודשים, אחרי שלושה חודשים היא רואה אותו יום אחד בחלום. והיא אומרת לה, אין לי רשות לספר לך מה עושים, מה היה שם בבדן שמעלה, אבל אני יכולה כן להגיד לך ששם מדקדקים על כל דבר ואפילו על תנועה קטנה. זאת אומרת, מספיק שבן אדם שואל אותך, מה אתה אומר על ראובן? עשה ככה, היד הזאת שעשה ככה כבר נהנה שם. ואם אמר נגיד דברי שבח על מישהו, אדם טוב, הוא עשה עם היד, אז גם על מה שהזיז את היד, הוא מקבל שכר. וראינו בגמרא, בגמרא יש דוגמה לזה. העיר לוז, כשהלכו לכבוש אותה, בספר יהושע, שם מובא, שהם לא ידעו איך נכנסים לעיר. שלחו שני אנשים מרגלים, יהושע שלח שניים מרגלים שם, והם חיכו ולא מצאו. פתאום ראו איש אחד יוצא מאיזשהו מקום. שאלו אותו, בואי נה, אדוני, מאיפה יצאת? איפה הכניסה לעיר? אז הגמרא אומרת שהוא נראה להם בעקימת שפתיים, הוא פחד להראות כי ידע שיושבים על העצים, על החומה, תצפיתנים ומסתכלים, והיא אומר, מה זה, שתפסו אותו מרגל. סוכן כפול, אז הוא הקם עם השפתיים ועשה ככה, יענו פני שמאלה שמה. אז הם הלכו וראו עץ, והיה עץ, אבל מה יש בה? עץ בכניסה לעיר, חומה, ובאמצע החומה יש עץ, אבל העץ זה עתיק. בקיצור, הם ראו שמתוך העץ יש איזה נקב, חור. תקופפו שם ליציץ וראו שיש כניסה משם. משם הם נכנסו והלכו לעיר וכבשו אותה. ואותו איש, הפסוק שם אומר, הלך ובנה עיר, וקרא שמה לוז. היא העיר לוז, כמו כתוב בפסוק, ויבוא יעקב לוזה. לוז. מה זה לוז? שואלת הגמרא, אומרת לוז, ששם, משם מביאים תחלת, לעשות בציצית, במשכן, בבית המקדש. לוז, שמלאך המוות לא יכול להיכנס אליה. שואלת הגמרא, אל תשאר ולהישמה, בוא אלא. שואלת הגמרא, טוב, יש אדם זקן שהוא די, גמר עם החיים, אין לו חברים, כל החברים שלו הלכו. הוא רוצה למות, אבל אי אפשר למות שמה. מה עושים? יוצא החוצה מחוץ לעיר, יושב שם על ספסל בחוץ, בא מלאך לוקח אותו. כמו שמובא במדרש, שפעם אחת שלמה המלך ראה את המלאך, אותו מלאך שלא תדעו. היה עצוב, שואל אותו שלמה, למה אתה עצוב? אומר לו, אני עצוב מאוד, יש לך שני משרתים אמינים, שהיום הם צריכים למות. ואני עצוב, מה אתה תעשה בלעדיהם? עד שתאלף חדשים, זה לוקח לא פשוט. אז אמר שלמה, תודה שהודעת לי, הדלפת לי מידע חשוב. מה עשה שלמה? קרא לבניהו ולידע, לקח את שני האנשים האלה, אמר לו, תיקח אותם לעיר לוז. תכניס אותם שם. עכשיו להתחכם איתם. בקיצור, הביא אותם לעיר לוז, להעמיד, שים אותם רגע, דפק בדלת, כדי שיבואו, יפתחו לו את השער, משלחות שלמה המלך, והכניס אותם. הגיע המלאך המוות, אמר לו, תודה רבה שהבאת לי אותם לכאן, אני הייתי צריך לקחת אותם מכאן, זה הכתובת. תודה רבה, והוא המיט אותם שם. ככה הייתה עיר לוז. אז אם כן, תראו כמה אדם מקבל שכר. עכשיו, מה היה עם האישה ההיא? היא אומרת לה, לרבנית, לאמו של הגאון, את זוכרת שפעם הייתה איזה קלה יתומה, קראו לה כך וכך, ועכשיו יש לה ברוך השם, מחתנת נכדים. ועזרנו לה, והלכנו לאיזה משפחה למצוא זה, והתרמנו אותם. אחר כך היא שלחה אותנו לעוד חברה, שגם היא יכולה לדום. הלכנו אליה הביתה, היא לא הייתה. לא הייתה בבית, אז אמרנו, טוב, נדלג, נלך לעוד אחרת. שכנו ללכת, באמצע הדרך, אז פתאום ראינו את החברה הזו שחיפשנו אותה מעבר לכביש. אני אמרתי לך, הנה, אבל את אמרת, הנה, ועשיתי עם היד. שעשיתי עם היד, אז זה נתנו לך שמה בגן עדן יותר שכר ממני. ואמרו, זה לא מגיע לך. בכל אנחנו חצי-חצי, אבל בתנועת היד, לא. אומר, מכאן נדע כמה אדם שם מקבל שכר. וואי, יש לנו בגמרא, זכר פסיעות, שאדם הולך לבית הכנסת, הוא הולך לדבר מצווה. על כל פסיעה מקבל שכר. תארו לכם, אנשים באים לבית הכנסת בבוקר. אחד מסכן לא ישן בלילה, כאב לו האוזניים, השיניים, העיניים, אני יודע מה, בקיצור, לא משנה. והגיע בכל זאת, שכר שלא דומה לשאר, לא. אחד היה צריך לרדת 9 קומות, הרי היום בונים מגדלים, דור הפלגה. מגדל וראשו מגיע השמיימה בשביל לעשות ארנונה. אז ירד את כל הקומות האלה עד שהגיע לבית הכנסת, ואיש אחר גר ליד בית הכנסת, הכניסה שלו קומה א', אפילו לא א', קומת קרקע, 3 מדרגות, שלא ייכנס מים, שלא יש שיטפונות, עכשיו יש שיטפונות. אז הוא נכנס ישר לבית הכנסת, עוד יותר, יש כזה, מביא את הרכב שלו ומחנה אותו בדיוק בשער. אם היה יכול, היה מכניס אותו דרך פתח נסתר בדיוק ליד הספסל שהוא יושב. אתה יודע שיש הלכה שמי שיש לו רכב, הוא בא ברכב לבית הכנסת, עליו להחנות את הרכב מרחק קילומטר מבית הכנסת ולבוא ברגל קילומטר אחד. זאת אומרת 10 דקות לפחות הליכה. יש לי גבר צעיר, אם הוא קצת מבוגר זה 15 דקות, ואם הוא ממקל זה 18 דקות. אז אומר, תאר לך מה זה. אז חר פציעות, כן? השם משלם על הכל. יוצא רבותיי שעל כל יגיעה ויגיעה שאדם מתייגע, מקבל שכר. יש, לדוגמה, היה בירושלים לפני 200 שנה, רבי אהרון עזריאל. הוא היה אב בית דין של ירושלים, בעיר העתיקה, והיה ראש המקובלים בישיבת בית אל. אבל לצערנו הוא היה חולה. סבל, רופא אמר לו שאין לו מה לעשות פה, כי האוויר של ירושלים לא מתאים לו, שייסע לאזור שיש חוף הים. שלח אותו ליפו, לא הייתה תל אביב עדיין, היה יפו. אז הוא שלח אותו ליפו, ועד היום הקבר שלו נמצא ביפו, שם בית עלמין עתיק, בתוך תל אביב. והוא גר שם, ולצערנו נפטר בגיל 60. היה חולה הרבה שנים, אבל עבד את השם. היה לו בן, תלמיד חכם. הוא שלח לו איגרת. והאיגרת הזו נתפסה בספרו אוזן אהרון. ושם בפתיחה, יש שם האיגרת לבן שלו. תשמעו טוב מה הוא אומר לו שם, שזה יחנך גם אותנו. היום יש, ברוך השם, הרבה אנשים טובים. גם נשים עוד יותר מגברים. יאמר לשבחם שבדור הזה הנשים הרבה יותר אוהבות את התורה ואת הקדוש ברוך הוא מאשר הגבר. יש פער גדול מאוד. אז יש, נגיד, קבוצות של תהילים וכדומה, אשרי ואשרי חלקם. שאלה, הרבה פעמים פונים אליי וכותבים לי באתר דורי ציון, שמה, באים כל מיני שאלות כל יום. אז היא שואלת, שהיא קיבלה עליה לקרוא את כל ספר התהילים בשבוע אחד, היא לא הספיקה השבוע, מה היא תעשה? מה התשובה לכך? התשובה, רבותיי, יש טעות אחת מפורסמת, שהרבה חושבים שהעיקר שאני אגמור מה שיותר דפים, מה שיותר פרקים, וזה טעות, לא נכון. זה לא זה. שם הוא כותב לבן שלו, רבי אהרון עזריאל, תדע שהקדוש ברוך הוא סופר שעות ולא סופר דפים. כלומר, לא משנה אצל הקדוש ברוך הוא אם קראת 100 פרקי תהילים היום או רק 10 פרקי תהילים. משנה אצלו כמה זמן קראת תהילים. יש אדם שהקריאה אצלו איטית. יש אדם שהוא קורא תהילים והוא מסתכל בפירוש. רוצה לדעת מה פירוש הפסוק הזה. זרעפה אחזת מרשעים עוזבת ועוטף. מה זה זרעפה? אז הוא פותח רש"י, פותח מצודות, פותח רד"ק, לראות מה הוא אמר. זה נקרא שהוא למד, כן? ולמדנו בשולחן ערוך, טוב מעט בכוונה, מהרבה שלא בכוונה. זאת אומרת, אם אדם לומד עם פירוש, יוצא שכר שלו יותר גדול. אז הוא כותב לו, הקדוש ברוך הוא, תזכרו את זה, סופר שעות, כמה דקות למדת. ולא סופר דפים. זה לא משנה כמה דפים למטה. תארו לכם, שני בחורים באו לישיבה, אחד כישרוני, גאון, קולט מהר, והשני מסכן. מה יעשה? הוא לא מספיק חזק. אז לוקח לו זמן עד שהוא קולט, הוא חוזר, הוא יכול לחזור 40 פעם עד שהוא יקלוט. והוא כבר בשנייה ראשונה קלט. זה שקלט, הוא ממשיך הלאה, גמר 50 דף ביום. והשני מסכן בקושי רבע עמוד. זה אותו שכר. זה אותו שכר. כי הקדוש ברוך הוא רואה כמה האיש הזה התאמץ, הצטער, התמקמק, וטרח, ויגע, והזיע, והרגיש לא נוח, לא טוב. זו הרגשה שאני לא, כאילו לא אצלח, והוא בכל זאת טורח ולומד. זה חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. אבל השני, זה בשבילו כמו לאכול פיסטוקים, שמבסוט מתענג על הלימוד. מנגן לו ושר לו. נכון, צריך ללמוד בשמחה, אבל צריך לטרוח. לפי היגיעה אתה מקבל. כמו שאמר, אני רץ והם רצים. אני רץ ומקבל שכר. כשאדם עובד את השם בקושי וקשה לו, והוא בא לשכר שלו פי כמה וכמה מזה שלא טרח. אספר לכם עוד מעשה. הגאון רבי יוסף חיים, שמעתם על הבעל הבן איש חי, כותב. שהיה מעשה בעירו לפני 150 שנה אולי. אז היהודי, היה שם יהודי אחד, עשיר. עשיר גדול. יש לו ברוך השם נכסים, נדלן, עסקים, משהו, פלא פלאים. כסף, זהב, אבנים טובות, מרגליות. מסתחר, במה לא? בתי מסחר. קיצור הדברים, יום אחד הוא שמע על איזה בחור, הלו, הלו, הלו. לא, אתה ישן, אתה עושה זימון. יש שם זימון של שינה. אז עוד מעט בחרת המזון. אז הוא אומר, קיצור, היה שם בחור יתום מאבא ואמא. והיתום הזה היה בחור מוצלח. מצאו לו קלה, ברוך השם. מצאו לו קלה. אבל הגמרא אומרת, כסף נדלה, מאיפה הביא כסף? מה יעשו? עשו חשבון, שקנו להם דירה, בגדים, לעשות חתונה. זה הון עתק, מאיפה נביא את זה? היה שם איזה עשיר אחד, נדיב לב, שמע. אמר, תשמע, בואי נה, חקר, דרש, אתם יודעים, הם לא מהר נותנים, אבל יפה. חקר, בדק. באמת זה משהו מעניין, אמר זה דג שמן, אני אזכה בביצרה גדולה. הלך, אמר, תורם את כל הכסף. הדביש אותו חליפות, קנה לו חליפות. לשבת, איך היה, בן איש חי, היה לו 18 חליפות. מה יש לעשות ב-18 חליפות? תשמע, חליפה אחת מיוחדת לשבת. חליפה ליום חול. אחר כך יש חליפה בשבת בימי החורף. קלה, כבדה קצת, מחממת, צמר. צמר הזה מביאים צמר אנגלי. והשני, חליפה לימי הקיץ. אז כבר נהיה ארבע, משתיים נהיה ארבע. אחר כך יש חליפה לראש חודש. יש מצווה בראש חודש ללבוש בגד מיוחד. אז עוד חליפה לראש חודש. אחרי זה יש חליפה לימי החנוכה. מצווה בימי החנוכה שיהיה לו חליפה נשאר. חליפה, אה? הכל, עם גלימה, עם מצנפת, הכל, קומפלט. כולל נעליים גם, טוב? גרביים גם. אחרי זה עשה גם חליפה לפורים. פורים יש גם מצווה, אבל לא יפה, אני אמר ששבת לפורים, פורים, שבת, צריך לעשות שיהיה שינוי. חליפה לפסח, למה פסח? זה בלי חמץ, שלא ישימו לו איזה עוגיה בכיס. וכן הלאה. אז היו לו 18 חליפות. אני פעם הלכתי, זה סיפר לי הנכד שלו. היה גר ברמת גן, ברחוב הרואה, הוא הגיע בסוף ימיו. בגיל 104 הוא נפטר, סיפר לי, זוכר את הסבא שלו, בן בנו של רבי יוסף חיים. ואני אחר כך היה לי פגישה באשדוד עם הרב הגאון רבי מאיר אבו חצירה, קדוש מאוד היה. סיפרתי לו את זה, אמר לי, זה אצטלתו הולמתו, זה המילים שלו. אמר, אנחנו לא יכולים, אנחנו לא במדרגה שלו, במדרגה של הבן איש חי. אז בקיצור, אלו, זה מזכיר לי משהו שהיה סיפור פעם, אחד בא מחוץ לארץ, והביא איתו 5 מקררים סופר זה. ועבר במכס, בירוק. אומר לו, בואי נה, אדוני, רגע. מה זה 5? אומר לו, 1 זה של חלבי. 1 בשרים. טוב, זה 2, רשמתי. מה זה עוד 3? אומר לו, תשמע, יש גם פסח. אז אחד חלבי של פסח, ואחד בשרי של פסח. אומר לו, והחמישי, מה איתו? אומר לו, מה, אתה עושה בעיות על מקרר אחד, אתה עושה בעיות? יאללה, תמשיך. בקיצור, אז היה לו 18 חליפות. עכשיו נחזור ליתום הזה. היתום הזה הכין לו עשיר את החתונה. באיזה מקום. ‫הזמין 1,000 איש, ‫תזמורות מכל הסוגים. ‫תזמורת של פרסים, ‫תזמורת, עכשיו זה בעיראק, ‫אז היו גם פרסים שם. ‫תזמורת של בגדדים, ‫היה שם אז תזמורת מפורסמת, ‫צ'רלי בגדד. ‫אתה רואה? ‫כן. ‫סברת, צ'רלי בגדד. ‫אני אספר לך סיפור, ‫לכבוד שאתה... מה היה עם צ'רלי בגדד? פעם אחת המלך פייסל, זה אבא סיפר, המלך פייסל, מחשבו. קיצור, מת כבר בזמן, זמר, הרגו אותו. המלך פייסל, בקיצור, נולד לו בן. נולד לו בן. הזמין את צ'רלי בגדד שיבואו, זה היה להקה מיוחדת במינה, שמשמחת שירים משהו. אז הוא הזמין אותם שיבואו לו לא פחות ולא יותר בליל 9 באב. הם יעשו. אוי ואבוי, ואם לא, אם יסרבו, הורגים אותם. הלכו לגאון הבן איש חי, אמר להם, תלכו. ותעשו את הקינות של 9 באב. הרי אצל העיראקים זה דומה קצת. אז הם הלכו לשם וניגנו לו את השיר, מה זה, בפסח? יש שם קינה בליל זה יבקיון וידילו בניי ליל חרבתי ונשרפו. וזה המלך היה מבסוט. זה ניגון, ירדו לו דמעות מהעיניים. לא משנה, הוא בכה על משהו אחר, אבל הם בכו על בית המקדש. קיצור, טוב. זה מצא בעיניו, שידם להם כפול ממה שהיה צריך. באו אחר כך פתאום יום אחד הם מקבלים הודעה, אחרי איזה שנה עברה, לא יודע, הוא קיבל איזה מלך סעודיה שיבוא אליו, הם, אותה משפחה, המשפחה השמית, גם זה עבדאללה המטרטע, אבן, קראו לו אבן חוסן, אבן טלאל, אתה הכרת את טלאל? היה קצת ככה, בעצוריה, אתה יודע מה זה עצוריה? בית חולים לציפורים, כן, זה... עצוריה. אז טלאל, איך היה אומר עליו השלום מנחם בגין? חוסן, אבן טלאל, אבן עבדאללה, אבן חוסן. טוב, קיצור הדברים. הזמין אותם, עשו לו עוד שירים. אמר להם, לא, 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 אני רוצה את השיר ההוא. שלא תשעה באב, תשארתם לי את זה. אז תבין מה זה. בקיצור הדברים, הזמין להם תזמורות, הכל. והחתן הזה שמח, שמחה עצומה. איזה חתונה, בשבעה ימים. כל לילה תזמורת אחרת. ואנשים אחרים באים בבתחנים, מספרים סיפורים, בדרשות, בשמחה. טוב. בקיצור, נתן לו גם כסף, היה מחזיק אותו והלך לימד אותו מקצוע שיעזמוד ויפרנס בכבוד, הכל כמו שצריך. והנה, יום אחד היה עוד מעשה, כותב רבי יוסף חיים, היה באותה העיר בשכונה של העוני, יש שם שכונת עוני הייתה בבגדד גם כן. ליד, אני יודע, מקום בסטן למייתי, ואיפה...
אבו סיפן.
בקיצור, היה שם כל מיני. שם היה איש אחד מסכן שאשתו הייתה חולה. חולה מאוד. לא הלכם, והמצב היה לא טוב. דקדר, אז הוא הלך לרופא. אז הרופא שפעם היה נותן גם תרופות. לא רק, לא שולח רצפטים. נתן תרופות. בדק אותה, טיפל בה, אמר לו, תשמע, האישה הזאת צריכה תרופה, אני ממך לא אקח כסף עבור הטיפול, אבל התרופה יקרה מאוד. אני מביא אותה מהודו, והתרופה עולה 10 לירות, לא פחות ולא יותר. 10 לירות, 10 דינר זה נקרא. המסכן הזה, אני מרות. הלך, כל הכסף שהיה לו שהוא שמר לעת זקנה, הגיע ל9 לירות, אחר כך מחר חפצים, הגיע ל9.5. בא עם ה9.5 לרופא, אמר לרופא, תראה, לא ייתנו לי את התרופה, אני צריך 10. חזר הביתה, הלוך ילך ובחור, כל הדרך. בוכה, 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 בוכה. פתאום ראה אותו השכן, אני כמו, שום מעלק, חסקל, למה אתה בוכה? עוד הולך להבכה, אשתו הולכת למות, מזמינה. ומגנו, והיית אצל חכים, איזשהו שמו, דוקטור לינגלזי, אבל לא הייתי. הנה, 9.5 לירות, חסר לי עוד 0.5 דינר. מה אתה אומר? אי אפשר לתת את התרופה, בלי זה. הלך אז העני הזה, השכן, כל הכסף שהיה לו בבית היה 0.5 לירה. נתן לו 0.5 דינר, שנים לו את זה, הלך זה בשמחה רבה, רץ הבית לרופא, הביא לו את ה10, שם לו על השולחן, לקח את התרופה, נתן לאישה. חודש אחד נהייתה בריאה כמו שור. טוב, אומר הגאון רבי יוסף חיים, אחרי שנה, יום אחד, העשיר הזה הולך ברחוב. עכשיו, מה נהיה עם היתום? היתום הזה, כל בוקר היה עושה מי שברך בבית הכנסת, לעשיר, שנתן לו חתונה ונתן לו חליפות וקנה לו בית ורהיטים וכל מה שצריך. היה כל יום עושה לו פרסומות, וזה היה השיר הזה גם בראש השנה, בכיפור, בקד נדרי, היה מקבל גם כן ברכה, וואי, 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 וואי. רעש גדול, רעשה כל המדינה. טוב, מה אני אעשה? זה התחמם, אני אעש. טוב, קיצור הדברים, הלך למה שמו? טוב שיש את זה. תהי נחמה. הלך יום אחד ברחוב, והנה אליהו הנביא הולך ברחוב, ויש בידו ספר. והוא ידע שזה אליהו הנביא, לא יודע איך ידע, כנראה מישהו אמר לו. רץ אליו, אמר לו, אליהו, אליהו, מה יש לך ביד? אמר לו, ספר של כל אלה שנודבים נדיבי לב, שתורמים כסף לשם שמיים. תפתח, אני יכול לראות את הספר? אמר לו, מי, איך קוראים לך? אמר לו את השם, אמר לו, כן. פתח את הספר. אמר, חיפש את השם שלו, לא מוצא. אולי איזה 1,000 איש כתוב שם. מחפש, דף אחרי דף, דף אחרי. בסוף הוא אומר לו, תגיד לי, השם שלי איפה מופיע? מראה לו שם בסוף הספר באיזו שורה צדדית שמה, בעיתור הערה, פלוני אלמוני. טוב, מסתכל, מי כתוב בראש הדף שבספר? לא פחות ולא יותר העני, מאיפה אמרת, מאבו סיפן? העני הזה ששילם חצי לירה, חצי דינר להחיות את האישה הזאת, הוא כתוב בראש הרשימה. הוא אומר, אני שילמתי 100,000. וזה נתן חצי דינר. איפה הכוס הרפאית? וזה נתן חצי דינר. אמר לו אליהו, אני לא שאלתי שאלות, אני שליח של השם יתברך. ‫המשיך ללכת. ‫מה אצל הגאון רבי יוסף חיים? ‫התחיל לבכות. ‫אמרו לי שעולם הצדק לשם. ‫איך זה? ‫זה נתן חצי לירה, ‫כתבו אותו בראש הרשימה. ‫אני שילמתי 100,000 דינר. ‫מאיפה אני? ‫שמו אותי בצד, זה צדק? ‫אמרו, תשמע. אתה כל יום ויום שמו אותך בכל השלטים, פרסמו אותך בכל ההודעות, וכל יום החתן הזה מברך אותך ברכות, ואתה זוכה לכבוד גדול, אז אתה אוכל את עולמך בחייך. לא נשאר לך לשם אולי איזה כמה טיפות, אבל ההוא מסכן, נתן את הנשמה שלו. החצי דינר שהוא נתן, זה היה מהלחם שהוא חסך. הוא החיה אישה, הוא הציל אישה ממוות. היה חסר בשביל התרופה של החצי דינר. אז לכן, הוא רשום, אז מה למדנו מכאן? לא משנה הכמות, לא משנה המספרים. בזה לא, בשמיים לא מתחשבים, משנה מה עשית מהלב, מה עשית עם הדם שלך, מדמך, מזעת, כמו שאמר הפסוק, בזעת אפיך תוך הלחם. איך אמר שלמה המלך? אף חוכמתי עמדה לי. מה זה אף חוכמתי עמדה לי? תורה שלמדתי באף. מה שלמדתי מתי שסבלתי, שהיה לי איסורים, זה עמד לי. אבל מתי שאדם בנוחה ובשקט, בשלווה, יש לו את כל טוב שבעולם, זה לא נחשב. כמה אנחנו צריכים להתפלל לשם, שייתן לנו יישוב דעת, ייתן לנו חוכמה בינה ודעת, לעשות מצוות טובות, ושיזמין לנו אנשים טובים שניתן להם, לא אנשים, השם ישמור, אלה שעומדים בצמתים או אלה שבאמת נזקקים, אלה שבאמת צריכים, נעזור להם, וגם לעשות מצוות עם קצת תבונה, שכל, בטרחה, להתייגע על המצוות, ועוד גם ללמוד תורה עם הבנה, לא העיקר לקרוא, 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 הוא קרא דפים, דפים, דפים. תראה, חכם עובדיה עליו השלום, מרן, בספרו יביע עומר כותב, שלפני 80 שנה בירושלים, היה איזה חכם אחד גדול, מקובל, שהוא עשה מבצע ללמוד את כל התורה בשבועיים. אסף איזה 30 זקנים בשכונת הבוכרים, שבדיוק אז התייסדה. ואסף אותם, שילם להם כאיזה פרוטות, והיה מביא להם אוכל כל יום. בקיצור, ועשה להם תוכנית לימוד. היו גורסים, קבוצה אחת, כל מסכת ברכות, קבוצה שנייה, כל מסכת שבת, בלי להבין, כל מסכת שבת. השני, עירובין, וכן עושה הדרך, פסחים. עד סיום משז, אחר כך משניות. אחר כך גרסה ואנמה. וכותב הרב עליו השלום, שזה לא שווה מאומה. למה? גם גורסים, בלי להבין. טוב מעט בכוונה, מהרבות שלא בכוונה. לא עליך מלאכה לגמור. אתה תלמד עם הבנה. תצליח, ואז תעלה. אז אנחנו צריכים להתפלל השם, רבותיי. חיילים שלנו נמצאים בצער, במצוקה, בלב, בלוע הארי. צריך להתפלל עליהם יום יום. לבקש רחמים מהשם שירחם עליהם. ולהרבות בתפילה, לא להפסיק, לא לעצור, אפילו רגע אחד. אתם יודעים מה ההורים סובלים, אני יודע, פונים אליי מסכנים הורים, איי איי איי, שהם ילדים שם בגולני, יש איזה דברים, מה שקורה שם, מה שהם רואים, מה שהם חווים, מה שהם עוברים. והאבא והאימא כל הזמן במתח, איזה מתח, נורא והיום. לכן צריך להתפלל השם, רבותיי. אמו אנוכי בצרה ולדעת שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. כגמרא אומרת, פסוק, כי אדוני אלוהיכם, ההולך לפניכם, נלחם לכם, ולהושיע אתכם. והיה מחנך הקדוש, צריך לשמור. לכן, תחזק כולנו בימים האלה, הרבה מאוד, בעבודת השם, ביראת השם, בתורתו, ולא להיכשל בשום עוון, להכניע את יצר הרע, ולהיות חזקים ואיתנים בעבודת השם, בעזרת השם, ניגאל בקרוב כאולת עולמים. יהי רצון שבפסח נזכה כולנו יחד, תזכרו, להיות בבית המקדש. וכל שמה מן הזבחים ומן הפסחים, ואז נראה את כל תחיית המתים, את כל הצדיקים, יראו עינינו וישמח ליבנו. רבותיי, יש את הספרים שעוד זכינו להוציא לאור, לכל תחומי, כל מעגל השנה, וגם הסידורים של התפילה, עם ביאורים נפלאים שכדאי שאדם מתפלל, הרי דיברנו היום שצריך להבין מה אתה אומר. אז הוא יבין תפילה, מה הוא אומר על הצדיקים, על החסידים, מי זה, ועל שארית עמך בית ישראל, ועל פלטיו לצופיהם, ועל גבי הצדק, ועלינו, יאמון הרחמך אדוני אלוהינו, וכן עליי יבין, נשמת כל חי, אנחנו אומרים אותה, מנגנים שם, אבל מה פירוש המילים? וכן על זה הדרך, זה מאוד חשוב שאדם ידע, מה הוא אומר, מה הוא מתפלל, זה עושה רושם בשמיים. אז יש כאן את הסידורים בחוץ, בבקשה. עזרו לנו כדי שנוכל להדפיס עוד ולהפיץ עוד. עסקו למצוות, תמלא השם, ישלו תבכם בטובה ולברכה, אמן, כן, יהי רצון. תרשו לי להגיד קדיש, כיוון שאני יש לי יורצייט ביום חמישי בלילה. בסדר? הנה. התגדל והתקדש שמה רבה. ועלמה דיברה קירותה, ויניח מלכותה, ויצמח פורקנה, ויקרב משחית. מהייכון וביומכון, חיי דכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן. יש שמה רבה מברך לעלם רמי המיה יתברך, והשתבח והתפאר והתרומה והתנשא והתהדר, והתעלה והתהלל, שמה דחודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה אשר אתה שלחתם נחמתה לאמירת בעלמה ואמרו אמן. על ישראל ועל רבנן ועל תלמיד אהון ועל כל תלמידי תלמיד אהון. דאסקין, דאורייתא קדישתא דיברתא עדן בכל אתר ואתר. ילן על כל עולם חינה וחסדה ורחמה. קודם ומראה שמאיה והרעה ואמרו אמן. יש רבה רבה מי שראיה, חיים וסבא ושועה ונחמה. דבר פועל בנוס, רק כפרה, שרבח והצלה לנו וכל עמו ישראל ועמו אמן. שלום במומיו, וברחמה ויעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל ועמו אמן. ואני אעשה משברך לכולם, כדי שלא יצטרכו כל אחד לבוא לבקש ברכה. מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואבות אבי שלמה, כל הקהילות הקדושות והתאומות, הוא יברך וישמור כל הקהל הקדוש הזה. גדולים וקטנים נאמרו שאלו נאמר כל השם להם. כדי אמא יברך יתכון, יזכר יתכון, נשמע בקד צילותכון. ויברך את החיילים הנמצאים, ולא רק החיילים, אנשי הצבא והביטחון וכל השליחים של ישראל. ביבשה, באוויר ובים, ואת מקבלי ההחלטות, שיקבלו החלטות נכונות, מדויקות ונכונות לטובת עם ישראל, ויציל אותם מידי כל אויביהם ושונאיהם, וישבור על הגלות והערבה והגויים מהצורנו וצורכם, ויקיים בכם ובנו וקרשתו ועוד נעיר ורבותיכם נשים עליכם ככם, ודפתם לבדכם כאשר תגלכם, וכן יהי רצון ונאמר אמן. עסקו ואיתו.
ביקש לברך את כולם כדי שיהיה לנו דרך לצאת בקלות, נכון? אבל למה? אבל הוא ברך את כולם. לא משנה, ברך את כולם. תפתחו דרך.
סובבים אחרון.
נשים אמרו, כן?